שלום לכל החברים. חשבתי, יש לנו עוד שני שיעורים, נכון? היום ושבוע הבא? ככה, לפי החשבון. חשבתי לערוך איזושהי תפנית ולראות את דמותו של דוד המלך כפי שהיא משתקפת בספר תהילים. ספר תהילים זה מילה גדולה שמכילה כ-150 מזמורים, אבל אני מדבר באופן ספציפי במזמור הראשון. במזמור הראשון של ספר תהילים, מה שאנחנו נעשה היום ובעזרת השם בפעם הבאה, אנחנו נקרא את הפרק, נקרא בפרק, ואנחנו נראה עד כמה הדברים תואמים לתמונה שראינו. אנחנו הכרנו את דוד, הכרנו זה מילה גדולה, ערכנו מסע, שלום, מסע היכרות עם דוד במהלך התקופה, במהלך השנה, וחשבתי שזה סיכום יפה לשנה, לקחת פרק בתהילים, שגם הוא דוד, לא רק שנכתב על ידי דוד באופן פשוט, ולראות את הפרק הראשון של ספר תהילים, ללמוד אותו לעומק, ולראות מה בינו לבין עולמו של דוד. אז ברשותכם, אנחנו פותחים את הספר, יש לכם תנכים, ובואו נראה. אשרי האיש, אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב ליצים לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יום ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו הרוח. רוח, לא הרוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. סליחה. כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. באופן פשוט ניתן ויש לחלק את הפרק הזה לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא שבחים, אשריו של האיש, אשרי האיש. מי הוא האיש הזה שמשבחים אותו בפתיחה לספר תהילים? שלא חבר אל שלושה מעגלים. לא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. אלא מה? מה הוא כן עשה? כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגיע יום ולילה. זאת אומרת, משבחים אותו על מה שהוא לא ועל מה שהוא כן. רואים? זה החלק הראשון. החלק השני, מה התוצאות? אדם שהוא הולך בדרך הזאת, מה קורה לו, מה עובר עליו? והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח. זאת אומרת, כן, יש פה משהו טוב שיהיה לו, ומהעבר השני, לא כן הרשעים, מה התוצאה? לכל דבר יש תוצאה. אז הצדיק הזה, אותו אחד שלא הלך בשלושת המעגלים האלה, ובתורת השם חפצו, הוא יהיה שתול על פלגי מים. אבל מנגד הרשעים, שלא הולכים בדרך הזאת, כי אם כמוץ אשר תדפנו הרוח, על כן לא יקומו במשפט וחטאים בעתת צדיקים. זאת אומרת, הרשעים האלה לא יקומו במשפט. והוא במקום אחר לגמרי. הוא כעץ שתול על פלגי מים. אלה התוצאות. זאת אומרת, השבחים, השרב של האיש, מה התוצאות שיהיו לאיש הזה, ועכשיו איזושהי הסברה, הליכה אחורה, על מה מושתת הפרק הזה? על מה מושתתת האמירה הזאת, ההבחנה הזאת של מה שאמרנו בשני החלקים הקודמים? כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. השם יודע דרך צדיקים. כיוון שהשם יודע דרך צדיקים, אז הוא מברך אותה, ולכן יהיה כעץ שתול על פלגי מים. וכיוון שהשם מאבד את דרך הרשעים, על כן לא יקומו במשפט וחטאים בעדת צדיקים. טוב, שלושה חלקים, זה הפרק. אני רוצה לשאול שורה של שאלות. שאלה ראשונה, הפרק הזה הוא פרק פותח לספר תהילים, והוא מתחיל באדם שלא עשה כל מיני דברים. לא עשה את זה ולא עשה את זה ולא עשה. לא היינו מתחילים ככה ספר. כאילו לפתוח, גם לפתוח ספר תהילים. אבל אפילו פתיחה, כאילו, יש פה איזה, כן, פרק פתיחה לספר, מדבר על מה הוא לא עשה. הוא לא עשה את זה ולא עשה את זה. יותר מתבקש לפתוח את הספר באיזה אמירה חיובית. אחרי זה נגיד מה לא, אבל מה כן? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, יש פה הנגדה, אשרי האיש אשר לא א' ב' ג', כי אם משהו אחר. אז אני שואל אתכם שאלה, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, במושב לצים לא ישב, כי אם מה, איך הייתם ממשיכים את המשפט? התרחק מכל אלה, נכון? זאת אומרת, כאילו בעצם תיאור הפוך. או התרחק, לא, התרחק זה אשרי איש אשר התרחק. כי אם, עם צדיקים, הלך עם צדיקים, חבר אל אנשים ישרים, עם צדיקים, הלך בדרכם, כאילו, אשרי האיש אשר התרחק מקבוצה מסוימת, והתקרב לקבוצה אחרת, נכון? זה אותו מגרש, זה אותו מישור. אשרי האיש אשר התרחק, והוא מצד אחד, זה הפתיחה. ומיד הצד האמירה החיובית, כי אם האיש הזה יש לו חפץ לב בתורת השם. מה זה קשור? חפץ הלב בתורת השם זה לא הנגדה. וכשאתה אומר, הוא לא עשה א' ב' ג', אלא אתה מצפה למכנה משותף, אתה מצפה לאיזושהי הנגדה בעצם שמתקיימת ביניהם, והיא לא מובנת. הפרק הזה, כפי שאמרנו, פותח את ספר תהילים, ואך מתבקש את השאלה, מדוע? מה בעצם, מה ניתן לומר פה? מה יש כאן? בפרק הזה שהופך אותו להיות פרק פתיחה לתהילים. אני רוצה לחדד, תסתכלו בגמרות, במדרשים שונים, חז"ל דרשו את סדר הפרקים. אמרו הפרק, כאילו לא פעם הם דיברו על סמיכויות וגם על סדר בדבריהם. הם ראו את העריכה של הספר, לא מקרית, קובץ של דברים שהעמידו אותם אחד ליד השני, אלא כמו כל ספר בתנ״ך שיש היגיון ומבנה ותנועה ותהליך, זוהי נקודת פתיחה לספר תהילים לדמותו של דוד המלך, ואתה שואל, איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי? טוב, אז בואו נלך ונצייר באופן ראשוני את הפרופיל של האדם שמתואר כאן. מהו הפרופיל של האדם? אז במבט ראשון, מדובר באדם שמתרחק מחטאים, מרשעים, חטאים ולצים, שלוש קבוצות, הוא מתרחק מהם. ומה? תורת השם חפצו, ובתורתו יגה יומם ולילה. אז איזה בן אדם מדובר? יושב לילה ויום ולומד תורה, זה מה שהוא עושה. אז הוא רחוק מהרוע מציאויות, שלושת המעגלים האלה של בני אדם, והוא קרוב לתורת השם ומחובר, נמצא באיזשהו עמדה אחר, המסתופף בקודש כעץ שתול על פלגי מים, שתול, מחובר, והוא יונק שם מן הקודש, אדם שניצא בקודש ולא בחול. זה ככה נראה במבט ראשון. אבל במבט שני, כמו כל דבר בתורה, שמבט ראשון ומבט שני זה לא אותו דבר, אז אתה הולך למבט שני, ואתה רואה, אופ, זה לא מדויק. לא כתוב אשרי האיש שהתרחק מרשעים. לא, אין דבר כזה. גם לא, אלא מה, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. זאת אומרת, שהוא לא חבר אליהם בצורה מסוימת של ללכת בעצתם. זה מה שכתוב פה. זאת אומרת, ובעצם יש פה, לא מדובר על התרחקות מהם, אלא משהו מאוד, קודם, לא מדובר על ההתרחקות מהם, אבל גם בהתרחקות, זה מעצת רשעים. אשרי איש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובעצם, אז כמו שאמרתי, לא מדובר התרחקות מהם, אבל חוץ מזה, גם לא כתוב התרחק מעצת רשעים, אלא לא הלך. מה זה לא הלך? לא עשה פעולה של הליכה. רגע, ולעמוד הוא עמד, לשבת הוא ישב, כן? לא כתוב שלא. יש פה צמצום כפול, עצת רשעים, ולא הלך בעצת רשעים. זאת אומרת, יש פה מיקוד שבעצם בא ואומר, אשרי האיש שנפגש עם, כמעט הייתי אומר, שנפגש עם רשעים ולא הלך בעצתם. ובדרך חטאים, לא כתוב והתרחק מן החטאים. יש דרך לחטאים, והוא לא עמד שם. אבל רגע, לשבת שם בסדר? לעמוד שם בסדר? לעמוד לא. ללכת שם בסדר? מה זה המיקוד הזה? המיקוד הזה הוא כמו מצמצם, הוא כמו בעצם מעמיד איזשהו הקשר מסוים שהוא לא עשה יחד איתם. וגם בשלישי, ובמושב ליצים לא ישב. לא מרחיקים. אשרי האיש אשר התרחק ממושב לציב. אין פה התרחק, אין פה אמירה כוללת, אין פה אמירה גורפת. לא מהם, ואפילו לא ממושב הלציב, אלא לא ישב במושב הלציב. אבל על פניו, בעצם, באופן אחר, הדבר הזה הוא טוב. במילים אחרות, יש פה שלוש קבוצות, שהאיש הזה שאנחנו משבחים אותו, הוא יודע את אורחותיהם, מבין אותם לעומק, והוא יודע מה לא. אבל על פניו, כשאתה אומר, אני מתרחק מדבר מסוים, ומגדיר אותו מאוד מדויק, ממה אתה מתרחק, באופן עמוק מקופלות בדבריך, מילים הפוכות בעצם. כאילו, אשרי האיש שיודע את אורחותיהם של הרשעים, ויודע את עצתם של הרשעים, ויודע לא ללכת, וגם יודע, זאת אומרת, דווקא בעצת רשעים. כאילו, לא כתוב אשרי, כמו שאמרתי, זה לא ריחוק מהרשעים, זה ריחוק מעצתם. לא ריחוק מעצתם, אלא ריחוק מהליכה אל עצתם. כאילו, פעמיים יש פה את הצמצום ויש פה את המיקום. טוב, אז מה בעצם יש כאן? אז אנחנו צריכים אולי להיכנס לכל אחד מהלשונות האלה, ולנסות להבין מה בעצם מקופל כאן. מהי עצת רשעים? מי הם החטאים ומי הם הליצים? או מי הם הרשעים? רשעים זה אנשים שזוממים רע, והם עושים את הדבר הזה בזדון. האדם הזה הוא רשע, מבקש רע, מבקש לעשות רע בעולם. החטאים הם אנשים חוטאים שמפספסים. הם לא מנסים לעשות רע, אבל הם מפספסים. הם בסוג של, הייתי אומר, בינוניות גמורה. איזה בינוניות מופגנת שרוויה בחטאים, רוויה בפספוסים, רוויה בהחטאות. והליצים זה אנשים שעושים צחוק מהעולם, צחוק מכל דבר של תוכן, צחוק מכל דבר של משמעות. עושים צחוק ובעצם מבטלים את העולם, מושב ליצים. ואולי יותר מזה, הליצים, חזל יזהו אותם, אנשי סדום ועמורה, זה ליצים, שגם יש מעבר לכך. אבל איזושהי התנהלות, הייתי אומר, הרשעים נמצאים בעולם הרוח, החטאים, הייתי אומר, בעולם ההתנהגותי, איזושהי חברה של חטאים, איזושהי מערכת חיים, שזה מה שמאפיין אותה. והליצים זה אנשים, זה כבר, הייתי אומר, קשור לנפש. קשור לנפש, קשור להוויית חיים, למדרגה שלה, למה שמתרחש. אז אם כן, אז מה זה עצת רשעים? ומה זה לא ללכת בעצת רשעים? עצת רשעים זה באמת, כמו שאמרתי, אנשים שזוממים לעשות רע, לחולל רע, ועצה זה בעולם המחשבה, זה עולם הרוח, עצות. יש להם יש להם תפיסת עולם, יש להם חלום, יש להם חזון, יש להם רוצים, זוממים רע, זוממים להפיל, זוממים להשחית את העולם. לא ללכת בעצת רשעים, זה אומר לא לאמץ אותה. אני לא הולך בדרך הזאת. ללכת בדרך זה מכוונות של הפעולות שלי, לנוע בתנועה מסוימת. וזה מה שאסור, זאת אומרת, אז לא כתוב פה לא להתרחק מן הרשעים, כמו שאמרתי, זה לא הנושא. אבל כן כתוב, תיזהר מאוד בעצתם של הרשעים, ואל תלך, אל תאמץ אותה. לא ללכת בה זה לא לאמץ אותה. שים, יש פה משהו, כפי שאמרתי, מאוד מדויק. אבל רגע אחד, ולעמוד שם, אין בעיה. בוודאי אם אתה, יש לך כוונות לתקן, כוונות, אין בעיה. זה לא ריחוק מהם, כמו שאמרתי. ואפילו לא ריחוק טוטלי מדרכם. זה, אבל אתה יודע בדיוק בפינצטה מה בעצם לא. אז הבעיה, כמו שאמרתי, זה לא העמידה, זה לא הישיבה. תשב איתם, לא קרה שום דבר. אבל תיזהר מדרכם. יש פה זהירות בעולם הרוח. כי יש פה מחשבה שמתקסת כל מיני עצות, איך זוממת להפיל דברים, זוממת באיזושהי רשעות, אז תיזהר ביחס לדבר הזה. המעגל השני, החטאים, מדובר לא על אנשים שעושים רע בזדון, אבל הם מחטיאים את המטרה. זה צורת חיים של דרך חטאים. זה דרכם של חטאים, שמביא אותם כל הזמן לעוד החטאות ועוד החטאות. סוג של בינוניות, של התנהלות שכולה, אבל לא סתם בינוניות, בינוניות שהכל לא נכון, לא מדויק, הכל נשבר, הכל לא נשבר, אבל עולם לא מכוון, מלא החטאות, מלא דברים בלי כלים, בלי רוויית חטאים, דרך הבינוניות רוויית החטאים. אז מה אנחנו אומרים? אשרי האיש אשר לא, איך הלשון פה? אשר לא עמד. דרכם של החטאים לעמוד זה לא פעולה מסוימת, זה לא לאמץ אותה. אלא יש פה איזושהי התנהלות שלהם בעולם, כמו שאמרתי, בלי כוונת זדון. ויש פה משהו שמתייחס לעולם המעשה. בניגוד לראשון, לעצת הרשעים, שהיא בעולם הרוח, הם זוממים בעולם הרוח, אז אל תזדהה. פה לא מדובר בעולם הרוח, אז לא מדובר על איזושהי מחשבה שאתה תאמץ את המחשבה שלהם. מצד שני, פה זה לא עמד, זאת אומרת, יש פה שותפות אסורה. להיות חלק מהמערכת המעשית הזאת, אף אם אתה לא הולך יחד איתה, אתה לא מאמץ את השיטות שלה, אתה חלק מהמנגנון, אתה חלק מהמציאות, אתה מטפיח אותה, אתה שותף. מי שזומם רע, אם אתה לא הולך עם העצה הזאת, אתה הולך לעולם אחר, זה בסדר. אבל פה זה היומיום, זה ההחטאה, זה הבינוניות המופגנת הזאת, ואתה חי שם, אתה בתוכם, אתה חלק מהם, אז אתה בעצם לא עמד. יש פה משהו אחר.
מה?
לא הבנתי. נכון.
בדרך חטאים לא לעמוד, אבל אפשר לשבת.
נכון. כאילו, במקום שבו מתקסים עצות רעות, בעצת רשעים, הם מותר להיות שם. תיאורטית, אם תהיה שם, אז אתה יכול גם להשפיע עליהם, אתה יכול גם להביא אותם למקום טוב. אבל תיזהר מאוד מעולם הרוח בעולם הדעות שלה. כשאתה מדבר על משהו מעשי, על החטאה, על איזושהי דרך שלא יושבת עכשיו באיזושהי ועידה, אלא את סוג של התנהגות כזאת. בסוג של התנהגות, אז יש פה אמירה, אל תהיה חלק מהמערכת הזאת. איזשהו ריחוק שלך מתוך המערכת הזאת. מובן, או שאפשר לחדד עוד? בואו נמשיך, אולי נתחדד עוד. המעגל השלישי הוא מעגל הליצים. כן, המעגל של הליצים זה בעצם מעגל של אנשים שאיזה מושב ליצים, לא מחויבים, לא מחויבים במובן העמוק, נמצאים באיזשהו עולם אחר. כן. רק סליחה רגע אחד. כן, ופה בעצם אנחנו מדברים על הליצים, והליצים זה כמו שאמרנו, איזשהו מושב של אנשים שנמצאים במקום של צחוק, ליצנים. אני אולי, כן, ובהקשר הזה לא ישב עמם. אם אתה עומד שם, אתה לא יושב איתם, אתה לא נמצא איתם בנפש. אם אתה עומד שם, אז אתה אולי יכול להקרין עליהם. אם אתה הולך, זה לא עניין של ללכת. אין פה איזה עצה מסוימת שאתה עכשיו הולך אליה בעולם הרוח. אבל לא ישב הישיבה, זה בעצם לשבת ולבלות איתם, הייתי אומר. אם הייתי בעצם מתרגם את זה קצת להיום, אז הייתי אומר, אשרי אדם שלא הלך בעצת רשעים, הוא לא מושפע מן הפשע המאורגן ולא מתנהג כמותם. יש פשע מאורגן בעולם, הוא לא מתנהג כמוהם, מתרחק מההליכה בדרכם. רגע, אבל הוא נפגש איתם? יכול להיות שכן, זה בסדר, אפשר להיפגש איתם, אבל לא להיות מושפע מדרכם, יש פה איזה משהו חד. לא נוטל חלק במצעדי הבינוניות ומעצים אותה והופך להיות חלק מהמערכת של החיים הבינונית והנפולה, שהכל הכל זה החטאות, הכל זה דברים לא מדויקים, הכל דברים בלים. והשלישי, אשרי אדם שלא יושב ומבלה עם אנשים מסוג מסוים בכל מיני מועדונים ובכל מיני מקומות שהם נמצאים שם. נכון? שומעים? זה בעצם שלושת האמירות. ושלושת האמירות האלה הן בעצם, אפשר לומר, יש בהם גם את בדיוק את האמירה המנוגדת. האמירה המנוגדת בעצם אומרת, או כל התמונה הזאת בעצם אומרת לנו, לא מדובר באדם שמתרחק מהם, לא מדובר באדם שמזיר את עצמו, אלא יש פה איזושהי עמדה בעצם מאוד מאוד מדויקת סביב שלושת מעגלי הרשע, אחד בעולם הרוח, אחד בעולם ההתנהגות, המציאות הפיזית המעשית, ואחד בעולם הנפש, לאן זה הדבר הזה הולך, ובכל אחד מהם, בעולם הרוח זה הליכה, בעולם המעשה זה עמידה, ובהוויית הנפש זה הישיבה. אני לא הגדרתי עד הסוף קצת, אפשר עוד יותר לחדד את הדברים, אבל על פניו אני חושב שהתמונה היא בהירה. ואם תרצו, חז"ל במדרש אומרים, בכל אלה מייחסים אותו לאברהם אבינו. הגמרא במסכת עבודה זרה י"ח עמוד ב', אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה אברהם אבינו, שלא הלך בעצת אנשי דור הפלגה שרשעים היו, שנאמר הבה נבנה לנו. ובדרך חטאים לא עמד, שלא עמד בעמידת סדום, שחטאים היו, שנאמר באנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. ובמושב ליצים לא ישב, שלא ישב במושב ליצים פלישתים. מפני שלצנים היו, שנאמר והיה כטוב ליבה, ואמרו, קראו לשמשון, וישחק לנו. רואים את זה ממקום אחר, אבל בכל אופן. דמותו של אברהם היא לא דמות של אדם שיושב בחדר, כעץ שתול על פלגי מים של קודש, וכל ימיו יושב והוגה בתורה, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגה יום ולילה. זה לא התיאור של אברהם. כולנו יודעים, אברהם יוצא לדרך וקורא בשם השם, עוד ועוד. זה בעצם דרכו של אברהם, לקרוא בשם השם. ובעצם אברהם מעורב עם הבריאות, ואברהם הוא אב המון גויים לתתיך. ואברהם על סדום הוא מתפלל, ואומר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, הוא לא מתרחק מאנשי סדום, במובן הטוטלי של הדבר. הוא בעצם הפוך, הוא מתפלל עליהם, הוא רוצה את קיומם, הוא רוצה את טובתם. אז מה בעצם אומר המדרש? אשרי האיש אשר לא הלך, זה אברהם אבינו, שלא הלך בעצת אנשי דור הפלגה, שדרכם הייתה הפילוג. דרכם היא דרך הפילוג. דרך דור הפלגה היא דרך של פילוג, היא דרך של דרך של רשעים בעצם. כאילו יש שם איזה רשע שמייחסים אותו לדור הפלגה, והבה תבנה לנו עיר, ובסופו של דבר איזה סוג של מרידה בקדוש ברוך הוא, אז הוא לא הלך בדרכם. עכשיו, אברהם אבינו חי בדור הפלגה. לא בדקתי עוד פעם מדויק, אבל לפי דעתי לא. אז מה, איך הוא יכול בכלל... לא, לא, מדובר לא הלך בדרכם, כמו שאמרנו. לא מדובר על איתה. הוא הלך בדרך הפוכה. הוא היה נקי. הוא בדיוק בדרך הפוכה מדור הפלגה. דור הפלגה זה דור של פילוג, ואברהם אבינו זה דור של חיבור. יש מנהיג לבירה. אז זה מעגל ראשון. המעגל שני, כמו שאמרנו, זה לא עמד בעמידת סדום. רגע, מה הכוונה לא עמד בעמידת סדום? אז על פניו, בניגוד ללוט שיושב איתם והופך להיות חלק מהמערכת, הוא חלק מסדום. הוא חלק מהמערכת הזאת של סדום. אברהם מתפלל עליהם מצד אחד, רוצה בטובתם ובקיומם, רוצה שיהיה משפט צדק, מצד שני יודע מה לא לעשות גם. הוא לא נופל כמו לוט והופך להיות חלק מהמערכת הלא ראויה הזאת. ובמושב ליצים לא ישב, גם מביאים פסוק, קירו לשמשון וישחק לנו, כאילו מתקופה אחרת לגמרי. אבל הוא לא ישב במושבם, הוא לא נמצא בביצה הזאת, ופה להימצא זה לא לעמוד ולגור בסדום כמו שראינו לגבי סדום, אלא זה להימצא ולהיות נטוע, להיות איתם במושב לצים הזה. כטוב ליבם בשתייה ובשחר בשתייה אמרו קירו לנו לשמשון וישחק לנו. הדבר הזה בעצם מביא אותנו חזרה אל דוד, ובעצם לראות מי דמותו של דוד. אבל לפני שאני הולך לדמותו של דוד, אנחנו שאלנו סדרה של שאלות. אני רוצה לענות על השאלות, על השאלות שפתחנו בהם, ומשם אנחנו נלך קצת לדמותו של דוד. שימו לב, שאלנו מה זה לפתוח את ספר תהילים באשרי האיש שלא עשה משהו מסוים. כאילו לא פותחים בסור מרע. עכשיו אנחנו מבינים, זה לא מדויק. באמת כתוב פה את הסור מרע, אבל הסור מרע זה אשרי אדם שלא עשה איזשהו משהו במכוונות מסוימת, אבל כן עשה משהו במכוונות אחרת. יש פה משפט סמוי בכל אחד מהם. למה הדבר דומה? אני רוצה, זה כמו אבא שיגיד לבן שלו, אני לא רוצה שאתה תלך למועדוני לילה עם האנשים האלה. אז מה הוא אמר בעצם? אז כל אחד שומע, הוא לא אמר שהוא לא רוצה, הוא אמר לא תלך למועדוני לילה עם האנשים האלה, אבל מכלל דבריו, כן אפשר להיות איתם בקשר, הוא לא מזיר אותו מהם. אני נותן דוגמה מהעולמות שאולי יכולים להיות תרגום לעולם שלנו, ובכל אופן, אז זה בעצם, אז זה לא שלילה, זה לא אשרי האיש שהתנזר מי, ואתה אומר סור מרע, הנקודה פה זה לא הסור מרע, הנקודה פה זה לדעת, לדייק מה כן ומה לא, והכן לא כתוב, ועוד מה צריך לנסות להבין למה הוא לא כתוב, אבל הוא מצוי פה, הוא מצוי פה מתחת לפני השטח, והוא בעצם ליבו של העניין. אז אם כן, השאלה השנייה מתבקשת. טוב, אז אם הנושא הוא אשרי האיש שחבר אל הרשעים החטאים והלצים, אבל ידע מה לא לעשות ומה כן לעשות, ולתקן את העולם אם תרצו באיזושהי צורה כמו אברהם אבינו, ועוד מעט נראה כמו דוד המלך שהיה בקשר עם כל העולמות האלה, עוד יותר מאברהם, במידה, כן, עוד יותר מאברהם. אז איך אנחנו, אז שימו לב, אז למה לא להגיד באופן ברור, אשרי האיש אשר הלך איתם ולא נפל בהליכה בעצת רשעים. כאילו, למה היש לא כתוב? אז יש פה דבר שהוא לא מקומי. כל הקריאה בתנ״ך הרבה פעמים היא בנויה על זה שאתה קורא משפט, כמו שאמרתי, בפעם ראשונה ואתה רואה משהו אחד. ואתה קורא אותו בפעם שנייה בקשב, פעם שלישית, אתה רואה פתאום עולם, דלת לפנים דלת. והדלת לפנים דלת, נותנים לך לפתוח דלת אחת, הגעת לחדר. פותחים עוד דלת, הגעת לעוד חדר, והרבדים האלה נמצאים. והתורה כולה בנויה בצורה הזאת. אבל פה באופן מיוחד אפשר לומר שבאמת מה האפשרות אחרת? אשרי האיש אשר יצר קשר עם רשעים, אבל לא הלך בעצתם. שחבר אל החטאים, או הושיט יד אלא לכתוב את זה באופן חיובי. אז התשובה, הכתיבה באופן חיובי, היא בעצם הייתה מייצרת פה איזושהי מכשלה, כאילו הקדוש ברוך הוא. יש פה דבר מאוד רחב על מה התורה מדברת ועל מה היא שותקת. מה משאירים מה בשיח הגלוי ומה בשיח הסמוי. ויש פה שיח גלוי של הרחקה. ומי שצריך להרחיק, והרבה מאוד אנשים צריכים להרחיק, מקבלים את המסר הגלוי. ואם יהיה כתוב מסר של להתקרב, יושיטו יד ויגידו, התורה אמרה להתקרב, התורה אמרה להתקרב והפילה אותך, הכשילה אותך. לא, 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 התורה אמרה להתרחק. אבל אם אדם יבין שהוא צריך להתקרב מכל מיני סיבות, ויגש לפרק הזה, כמו לעוד מקורות אחרים, ויסתכל בפנים עמוק וישאל, רגע, אסור? אני רוצה להושיט להם יד, אני רוצה לקרב, אני רוצה לחבר אותם. מותר לי לחבר אותם, אסור לי לחבר אותם? אז התשובה תהיה, שים לב מה כתוב פה. ושים לב מה נאסר פה, משהו מאוד מאוד מדויק. כמו, אני נותן דוגמה והמחשה, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם גם דור עשירי. לא כתוב שאישה כן ואיש לא, זה לא כתוב. אנחנו רואים, עד דורו של דוד זה היה פתוח הסיפור, כן או לא, אף אחד לא, עד דורו של דוד עוד לא הכריעו בשאלה הזאת. ויש פסקה בהרפלי תואר שהרב קוק אומר, שבדורו של דוד, בגלל אישיותו של דוד, בהכרעה לעולם. דוד בעצם נוכחותו הביא את ההכרעה הזאת לעולם, והנה פתאום אמרו, רגע, אישה כן. אז לפני כן זה היה אסור, והמותר צמח מתוך המציאות, מתוך עומק המציאות, מתוך הצורך שלה, ופתאום רואים, יש פה מקום נקי בתוך הסיפור הזה. כי שים לב, האיסור היה אמנם איסור, אבל הוא לא גורף, הוא מדויק, ותשים לב מה אסור, ותשים לב מה מותר. מה מותר זה תנועה של חיים. תנועה של חיים שלנו כעם ישראל, כדרכו של עם ישראל, כמשהו שנובע מתפיסת עולם של הושיט יד ולחבר רחוקים ולעשות כל מיני פעולות של קירוב ופתיחה. והדבר הזה לא כתוב באופן מפורש בתורה, אבל תסתכל טוב לעומק, הדבר הזה הוא בעצם נמצא בתוכו. ותחת הכותרת הזאת בעצם אנחנו רואים פה את, הייתי אומר, הציור של דוד שעומד בפתח של הספר, והציור של דוד שעומד בפתח של הספר, ובעצם מדבר על הכן לפי התיאור הזה. בעומק שלו מדבר על הכן, מדבר על הושטת יד, מדבר על מעגלים של העולם עד הליצים, מהרוע שנמצא בהתחלה בעולם הרוח, דרך עולם המעשה ודרך עולם הנפש, ההתנהגותי של הצחוק והלצנות ומה שכרוך בהם. ובעצם זוהי התנועה וזוהי האמירה. ואם אנחנו עכשיו נבוא ונשאל, אז מה היחס בינה לבין המשפט השני? אז בעצם נאמר, אשרי האיש אשר יצר קשר עם העולמות האלה, והם חלק מחוג עולמו, אבל ידע איפה לא ליפול, ידע איך לעמוד על ידם, או לשבת על ידם, או ללכת, כל אחד בהיתר ובאיסור. ופה אני על עצמי עשיתי את זה יותר, ופה לא, כרגע אין לי, לא נכנסנו עד לקצה, לראות כל אחד מה כן ומה לא, זה מרתק, אני מזמין כל אחד מכם. אולי שבוע הבא נוסיף משהו, קצת להבין עוד יותר לעומק, לראות מה כן ומה לא, אבל יש פה דברים מדויקים. בסופו של דבר, הספר פותח, אשרי האיש שעמד על התהום. כאילו, אם אני הולך עד הקצה פה, עמד על התהום, והושיט יד לעולמות והרים אותם בלי להפיל אותם. זה העומק הסמוי. אז הוא לא נפל. איך הוא לא נפל? איך אפשר לא ליפול? קים בתורת השם חפצו. כי החפץ הלב שלו, הלב שלו לא נמצא פה. הלב שלו נמצא באיזשהו מקום פנימי. חפץ הלב. ועוד נדבר על החלק הזה של המזבור יותר. ובתורתו יהגה יומם ולילה. להגה אומר רשי ב... כן, והגית בו יומם ולילה ליהושע. כל והגית בו זה הגיון הלב. ככה אומר רשי. הגיון הלב. העולם הפנימי שלו. והדבר הזה, כן, נאמר ליהושע. בתחילת ספר יהושע, כשהקדוש ברוך הוא ממנה אותו להיות מנהיג של עם ישראל. אז הוא ממנה אותו להיות מנהיג של עם ישראל. בתחילת ספר יהושע. זה מצד אחד. ומצד שני אומר לו, והגית בו יומם ולילה. איך עושים את זה? אז מה התשובה? אותה תשובה שאנחנו אומרים פה. והגית בו יומם ולילה, זה לא מצווה לשבת יום ולילה וללמוד, זה לא הנקודה. והגית בו יומם ולילה, זה להגות. להגות זה הגיון הלב. הגיון הלב זה העולם הפנימי שלך. העולם הפנימי זה לא בכך מה שאתה עושה. אתה נלחם, אבל אתה הוגה בתורת השם. אתה הוגה בתורת השם, והגית בו יומם ולילה, כדי לזקק את המלחמה, וכדי לזקק את ההנהגה. וכדי לזקק את ההתנהלות ואת מה שנעשה מבחינת העם כמנהיגות, כל הדבר הזה לא מסה של ישיבה. בשני המקומות הביטוי הזה מופיע גם אצל דוד, גם אצל יהושע, והוא מופיע אצל שני מנהיגים. אצל יהושע זה עוד יותר מבורר, כי אומרים ליהושע, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, והגית בו יומם ולילה. ואין אפשרות להגיד שהכוונה שכל היום וכל הלילה תשב תלמד, כי זה לא דמותו של יהושע. זה פתיחה לספר יהושע, שהאיש הזה הוא מנהיג שמוביל את העם ומוביל מלחמות, ונמצא בשנים מאוד מאוד אינטנסיביות של מלחמה ושיבת עממים וירושת הארץ ולהקים מדינה. יהושע מקים מדינה עם כל המשתמע בכך, והוא העומד בראש. ורואים את פועלו, אז הוא לא הוגה יומם ולילה, אז מה זה והגית בו יומם ולילה? הוא עבר על הדבר? לא. ואז אמרנו, ההנגדה נמצאת פה. אשרי האיש שידע בעצם להשכיל כנגד הרוחות השונים. ידע להשכיל איך בעצם לא ליפול בהם. זה מה שכתוב. רגע, ומה כן? מה שצריך, מה שנכון. מה שנכון בכל מיני מובנים. במידה של הושטת יד, ובמידה של הנהגה, ובמידה אחרת, ובכל דרך אחרת, כפי שהיה בדורו של אברהם בצורה מסוימת, וכפי שהיה בצורה אחרת בדורות אחרים, בטח בדורו של דוד. התנועה הזאת שבעצם מדגישים בשיח הכתוב את השלילה והחיוב נמצאים בשיח הפנימי, היא נמצאת בעוד מקומות. אפשר לראות אותה כדבר למיטב הבנתי רחב מאוד שנמצא בתורה בהרבה מאוד מקומות. והבאתי דוגמה, כמו שאמרנו, על לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי תחת השלו, הכל פה שלילה, הרחקנו אותם. אבל חזל יגידו, לא רק ש... כן, אנחנו הושטנו להם יד וקיבלנו את נעמה המונית, וקיבלנו את רות המואביה, וקיבלנו את דוד מלך ישראל כתוצאה מהפעולה הזו של הקירוב. אף על פי שהלשון זה לא יבוא המוני, התורה כאילו אומרת את הרחקה. אותו דבר חכמים ביחס ליוונים. כל מי שמגיע לחג החנוכה ומסתכל על מקורותיו, רואה את הדבר הזה מאוד, שבעצם בשיח הגלוי מרחיקים את היוונים, מרחיקים, מרחיקים. זה מה שנאמר בשיח הגלוי, ההתרחקות מהם. אבל בשיח הפנימי, מה זה סנהדרין? מה זה המילה הזאת? מה זה פלדרין? מה זה חוכמת אריסטו שהרמה מדבר עליה? ומה זה ההתמקחות עם החכמים הרבה פעמים בכל מיני מקומות בחזל, בגמרא? מה זה הדברים האלה? אז התשובה, ידענו לשלול את מה שצריך לשלול, אבל ידענו לקבל, וקיבלנו חוכמה בגויים תאמין, ויפיפיותו של יפת בתוך שם, והיוונות היא לא חד-ממדית. חג החנוכה זה חג של התעוררות התרבות שלנו, אבל השלד הפנימי שלה, ולא שלילה מוחלטת של כל מה שנמצא מחוץ לגבול ישראל, זה בעצם מה שנמצא שם. מה שעה? אתה שומע? שש ורבע. תחת הכותרת הזאת, אני רוצה היום עוד קצת לדבר על דמותו של דוד, על הושטת יד, ולראות פה איזשהו, עד כמה באמת הדבר הזה הוא רחב, עד כמה הדברים האלה הם רחבים, ועד כמה הם שונים מהתיאור הראשוני שנראה לנו עליהם. התיאור הראשוני, כמו שקראנו, אני חושב שכל בן אדם שקורא את הפרק הזה, אומר, מה התיאור פה של אדם שיושב ולא בתורה, ומתרחק מרשעים, מתרחק מחטאים, מתרחק מליצים. וספון בדלת אמותיו ולומד תורה. זה בעצם מה שכתוב כאן. ככה היינו חושבים. והנה, אנחנו נמצאים פה במקום אחר, במקום אחר לגמרי. והמקום הזה הוא מקום של חי תוסס, שבעצם עם הבחנות דקות, ושלושת ההבחנות האלה, ומה כן ומה לא, וככל שניכנס אליהם יותר, אם רוצים להיכנס אליהם יותר, אז בעצם אומרים, וואו, יש פה איזה דרך רוחנית מסוימת, ויש פה משהו מאוד מאוד מדויק ביחס לעולם החיצון. שלושת המעגלים והפעולות במעגלים, ולא משהו אחר, גם אי שלילה של הדמויות, וגם אי שלילה של הקשר אליהם, והקשר אליהם הוא יכול להיות, אבל בדרך מסוימת, כל זה בעצם נותן לנו הזמנה לאיזשהו מקום. אני רוצה לתת איזושהי סקירה קצרה ביחס לדמותו של דוד. בפעם הבאה אנחנו נמשיך את החלק השני של הפרק, הדמותו של דוד. אז אני רוצה לומר ככה, דוד, ואני אומר את זה באופן כללי, אבל זה גם קשור בהקשר לפרק, זאת אומרת, אני אחדד את זה כשאלה. אנחנו אומרים, כבר במבט ראשון כל אחד יכול לשאול, רגע, איך דוד מצייר בפתיחה לספר תהילים דמות של אדם כל כך רחוקה ממנו? זה לא, הוא מלך, הוא לא עץ שתול על פלגי מים, לא עץ שתול, כן. אבל התיאור בהתחלה, כן, של בתורת השם חפצו ובתורתו יגיע מם ולילה, האם זה דוד? אז אני רוצה להראות באמת עד כמה דוד עוד יותר מאברהם אבינו. אברהם אבינו עובר וקורא בשם השם, אבל הוא נמצא בדרכים, נמצא על יד, נמצא בכל מיני מקומות, עומד מול סדום ומתפלל עליה, נמצא בין בית אל ובין האי, וילך הלוך ונסוע נגבה, ומגיע לכל מיני מקומות, מקבל מקום, הוא אורח בארץ. גר ותושב אנוכי עמכם, ומעל המציאות. נשיא אלוקים אתה בקרבנו, אומרים לו אנשים בחברון, ומה זה נשיא אלוקים? אתה מורם, אתה לא צריך אדמה. אתה כמו כהן, שהוא נמצא ועובר ממקום למקום ומתקן, אבל אין לו, הוא לא אחוז איתנו, אתה לא איתנו בתוכה. והם לא רוצים שהוא יהיה איתם, הם לא רוצים שהוא יקנה אדמה. הם רוצים שהוא יהיה אורח, אורח זה מצוין. אז אברהם אבינו רק בסוף ימיו עושה את הצעד הזה של הכניסה אל עובי המציאות. ואילו דוד, הכניסה אל תוך המציאות, וממילא ההבחנות האלה הן עוד יותר חזקות אצל, עוד יותר חזקות מאשר אצל דוד, אפשר לומר. כי דוד לוקח אחריות כמלך, כמנהיג, ומוביל את כל מה שבעצם נמצא בתוך המרחב הזה, המרחב שאותו הוא מוביל. ותחת הכותרת הזאת, אני רוצה להראות כמה דוד נמצא במקום שתיארנו אותו, עד כמה באמת הוא נמצא במשהו כל כך מדויק עם כל העולם שסביבו, עם שלושת המעגלים האלה, ובואו נראה קצת. אז קודם כל, דוד מדבר עם הרבה מאוד מלכים מסביב. הוא מדבר עם גוליית, אתה בא אליי בחרב ובחנית, הוא מסביר לו. הוא לא ייתן לו מכות בלי להסביר. אתה בא אליי בחרב ובחנית, ואני בא אליך בשם אלוקי ישראל אשר חירפת. השם אלוקי ישראל אשר חירפת. ולא רק שהוא, מי שקורא את הפסוקים, אני חושב שלמדנו אותם ביחד. למדנו את הפסוקים ביחד. איך גוליית, אדם עולה לו לראש, והוא נותן נאום מאוד מאוד, כאילו, כן, הכלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות, ויקלה לדוד באלוהה וכל הדברים האלה. ולך, ועשימה את בשרך לעוף השמיים ולחיית הארץ, משהו כזה. ככה אומר הוא גוליאת. דוד מקשיב. אתה שואל, מה עושה דוד רגע לפני האימות, כשהוא עומד במרחק דיבור ביניהם, ועצרו שניהם ומדברים, אז דוד מקשיב לכל מילה שלו, ועונה דבר דבור על אופניו. הוא לא תפוס בעצמו, הוא לא נמצא בעצמו, הוא מקשיב למילותיו של גוליית, ועונה, כפי שאמרתי, דבר דבור על אופניו. ואתה אומר, מה זה הדבר הזה? מה זה הדיבור הזה? הדיבור הזה, זה מדויק. זה לא, אני מסביר לך, אני מדבר איתך, אני נותן לך דין וחשבון על מה שאני עושה, ואני מסביר לך מה המגמה שלי. זה דרך, זה שיטה. אנחנו רואים שדוד יורד למואב, הוא בורח מפני שאול, בשנים שמדינת ישראל של אז, של שאול, נמצאת במלחמה עם מואב. איך רואים את הדבר הזה? ויח, לא כתוב מלחמה מסוימת, אבל בפרק י' כתוב ויח את מואב ברשימה של חמשת העמים ששאול מכה מסביב, מואב זה הראשון. בכל אשר יפנה ירשיע, אבל זה לא מונע מדוד ליצור איתו קשר ולהיות שם במשך כמה חודשים יחד איתו, יחד עם מלך מואב. אנחנו רואים את אחיש מלך גת. אחיש מלך גת, דוד יורד אליו ומוצא חן בעיניו מאוד. מוצא חן בעיניו, וטוב אתה בעיניי כמלאך האלוקים, אומר לו. אתה מלאך האלוקים, הוא מאמין לו עד סוף ימיו. גם אחרי שמתברר שדוד שייך לעם ישראל ודוד הוא מלך, אנחנו רואים יש קשר עם אחיש מלך גת. בתקופת שלמה שמעי יורד לשם, הולך להביא עבדים שברחו לשם, הוא נכנס אל גת. אה רגע, איך אתה נכנס אל אחיש מלך גת? זה בסדר. ובעצם דוד, הייתי אומר יותר מזה, הירידה של דוד אל אחיש בפעם הראשונה לבד, הוא מביא את חרב גוליית, והוא בעצם כמו מציע לו, אנחנו נשתף פעולה. כמובן, הוא לא יעשה את זה נגד עם ישראל, אלא להפך. אבל זה מה שהוא מציע לו, וזה מה שקוסם לו. ודיברנו על זה, אני לא זוכר אם נתנו השנה שיעור על זה. כבר עסקנו בפרשה הזאת פעם. ודוד נמצא, כמו שראינו, בעוד ועוד מקומות. אני מביא את זה כדוגמה, ואפשר להביא עוד שורה של דוגמאות ארוכות. נמצא איתם בקשר. הוא לא יושב בדלת אמותיו. צפון בדלת אמותיו, נמצא איתם בקשר, מושיט יד לעולמות האלה, ויחד עם זה אנחנו רואים כן, את הטוב אתה בעיניי כמלאך האלוקים, ודוד נשאר דוד אחרי כל התיאורים האלה. עם חירם מלך צור, וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. הקרתי והפליטי, במובן הפשוט, זה לוחמים זרים בצבאו של דוד. זה הפשט הפסוקים. לוחמים זרים, דוד מחבר אותם, לוקח אותם. איתי הגיטי, מגד, פלישתי, דוד בעצם מצרף לצבא שלו גיטים. ואיתי הגיטי, הוא, כן, ואיתי הגיטי במרד אבשלום נשבע אמונים לדוד. זה דבר שהוא פלא שלא ישועה. הוא פלא שלא ישועה. להישבע אמונים לדוד המלך, לפלישתים, אחרי שדוד מכה בהם, ויח את פלישתים ויקח את מתג העמה, אני מבין ששם קרה הדבר גם, שלקח בשבי מלך, מתג העמה, מדברי עמים עולה שהכוונה לגת, בהקבלה בין שני המקומות, ומשם בעצם הוא חובר אליו. ואם תרצו, בפרקים שלמדנו לא מזמן, שובי בן נחש מבני עמון. מי זה שובי בן נחש? אומרים חזל זה חנון. ומי זה חנון? חנון זה מי שיואב מכה אותו, נכון? למדנו על המלחמה. יואב מכה אותו, ובתום המלחמה הוא עוזר לדוד. הוא עוזר לדוד, חזל אומרים זה חנון. זאת אומרת, בתום המלחמה הוא חוזר אל דוד. מה זה חוזר אל דוד? זה אומר שבמרד אבשלום דוד בורח מפני שבטו, מפני חברון, מירושלים, בורח, עוזב את הכל, ובעצם שובי בן נחש מוביל, נותן לו יד. למה הוא נותן לו יד? אני מזכיר לכם, מול שאול הגבעונים, בדיוק ההפך. הגבעונים שמרו תינה ורצו את שבעה מצאצאיו, ואילו פה בדיוק ההפך, התמונה נמצאת ההפך. למה? כי דוד היה מדויק. דוד היה הגון. דוד, כמו שראינו, עבד איתם, ובעצם נמצא באיזושהי עמדה שמצד אחד הוא בקשר איתם, מצד שני רואים את טהרת ליבו, הוא נקי, הוא מביא שפה חדשה, הוא מביא שפה מדויקת, ובתוך המקום הזה אנחנו אפשר לומר רואים את התמונה המרתקת הזאת, התמונה המרתקת שמצד אחד ובתורתו, כן, כמו שראינו בפסוקים האלה, ובתורתו יהגה יומם ולילה, כאילו בהנגדה, מצד אחד, נגיד עכשיו את המבנה ונסיים כאן. המבנה, אם ככה, אנחנו רואים על דרך השלילה, על דרך השלילה, אשרי האיש אשר לא, וכפי שאמרנו, הדרך השלילה הזאת היא בעצם מאוד מסוימת, שלילה מאוד מדויקת, אז אם תהיה שם תבין מה לא ומה כן, וכל אחד יבין את הכן, הכן הזה נמצא פה. והסוד של הדבר זה תורת השם חפצו. הסוד של הדבר הוא העובדה שבעצם הדבר הזה הוא חפץ הלב. התורה נמצאת בתוך הלב שלו. כיוון שהתורה נמצאת בתוך הלב שלו, אז הוא יכול להיות בכל מקום ולא ליפול. משהו מעין שמשון שנמצא באיזשהו מקום, אבל יש משהו בתוכו. אמנם זה אחרת לגמרי, שם זה נזירות, אבל יש לו סוד שנמצא בתוך הלב, והסוד הזה שומר עליו. זה מה שהיה עם שמשון, וזה מה שאנחנו רואים ביחס לדוד. תורת השם חפצו, ובתורתו יגה יומם ולילה. אני אגיד עוד משפט אחד שחזל אומרים אותו, בשבוע הבא נפתח אותו. אומרת הגברה, אומר רבה, רבה אם אני לא טועה במסכת עבודה זרה, אומר, בתחילה נקראת התורה תורת השם. כן, בתורת השם חפצו, ואחר כך נקראת תורתו של האדם, ובתורתו יגה יומם ולילה. ובעצם דוד, אולי זה הסוד שנמצא פה. המעבר, ההנגדה, כמו שאמרנו, אשרי האיש אשר לא הלך, כמו שראינו, אשר הלך על פי התהום ולא נפל, ולא ידע בדיוק איך ללכת בקשר עם כל מיני עולמות ולדעת בדיוק מה נכון לעשות שם. איך הוא עשה? כי אם בתורת השם, הדבר הזה הוא ההסבר העמוק, כי אם בתורת השם חפצו, המעבר, אז חפץ הלב מצד אחד, ההיגיון מצד שני, ויותר מזה, זה שני דברים, הפנים של האדם, וגם המעבר מתורת השם לתורתו. ותורתו זה אומר הסברה שלך והחיבור שלך אל התורה, והתורה המיוחדת שמופיעה, תורת דוד שמופיעה בעולם, דווקא בדרך ודווקא בצורה שדוד מביא אותה, והמימד הזה הוא בעצם הסוד של, אפשר לומר, האיש הזה. ואם כך, אנחנו מבינים שמצויר פה לא פחות מאשר דמותו של דוד כבר בחלק הראשון. אפשר לראות שדוד מצייר פה עולם רוחני שמאוד תואם את עולמו. זה בחלק הראשון, בשבוע הבא אנחנו נראה את הדבר בחלק השני.